הלכה של, בדיוק ההפך, קודם הלכת המשכן ואחר כך שבת, ופה התורה אומרת, קודם את ההלכה של שבת, ואחר כך את ההלכה של מלאכת המשכן. זה, יש הבדל בין הסדר בו משה מוסר את הדברים לעם, ובין הסדר בו, בו הקדוש ברוך הוא אומר את הדברים למשה. בפרשיות תרומת עזה וכיביסה, אז התורה זה משה שומע מהקדוש ברוך הוא. סדר, מלאכת המשכן ועל שבת. ופה כשהוא מוסר לעם, משה רבינו מוסר את הדברים לעם, הוא משנה את הסדר, והוא אומר קודם את שבת, ואחר כך מלאכת המשכן, בגלל החשיבות, יש בזה גם עניין מסוים של, לפעמים החשיבות מכתיבה שהדברים נאמרים תחילה, דברים ראשונים. לעומת זאת, לפעמים החשיבות גורמת שהדברים נאמרים בסוף. זאת אומרת, זה שתי סוגים של להדגיש חשיבות של דבר. או בהתחלה או בסוף. כן. נכון, נכון, נכון. נכון, נכון. נכון. לא, אז הנקודה היא יותר מזה, בסדר, אבל שבעיקרון שבת כל כך אמורה בגלל שהיא ההצהרה על האמונה. ההצהרה על האמונה זה שבת. יש גם המון המון עומק בעניין של שבת. ספרי חסידות מעריכים בזה הרבה, וגם ראיתי הרב נבנצל, יש לו מאמר יפה על העניין. שבת זה בעצם יום שבו לא פועלים. 39 מלאכות זה המלאכות שבהם נבראו השמיים, נבראו השמיים והארץ. הכל נברא ב-39 מלאכות. זה בעצם המקור של 39 מלאכות. ובהם נברא העולם. וביום השביעי שבת והיא נפש. גם היום יש את המהלך של ששת ימי המעשה, והמהלך של שבת שהוא בעצם יום אי העשייה, יום המנוחה, יום שקשור לעולם הבא, יום שהוא מעל כל הימים, יום של תשובה, למשל, כן? כשהאדם הראשון חטא, הוא חזר בתשובה, ואז הוא ראה שנמחה לו החטא, פתח ואמר, מזמור שיר ליום השבת. מה הקשר בין שבת לתשובה? השבת זה בעצם הצוד הזה של התשובה, של הרוחניות שנמצאת בששת ימי המעשה. יש ששת ימי המעשה, זה החיצוניות, זה הפעולה, זה כל מה שהאדם פועל. והשבת זה בעצם החלק הרוחני של הימים. לדעת ולהכיר שיש חלק רוחני, ומעין עולם הבא, סוג של עולם הבא שנמצא מחוץ למערכת, ואנחנו מתחברים אליו ביום השביעי, על ידי חוסר הפעילות שלנו, אנחנו מתחברים ליום הזה. זה בעצם, וזה יסוד האמונה היום הזה. לא בגלל זה, בגלל שהוא מסעיר שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. יש כוח רוחני בעולם. הכוח הרוחני שהוא ההפך, הוא העיקרי וסביבו מתנהל כל השבוע. למרות שכל השבוע אנחנו מתנהגים בדרך טבעית, רשמית, נכון? במצב של גלות, לא במצב של גאולה. מצב שבה יש עבודה, צריך לעשות, צריך להתנהל, יש חטא. שבת זה אין חטא, אין כלום. זה מצב אחר, מצב תודעה אחרת. יש המון המון מה להריך בזה, זה באמת, זה גם נושא מאוד עמוק. תראו, ביהדות בכלל, אני לא יודע כמה להיכנס לזה, אבל זה נושא עמוק, אז לכן אני מקווה שהוא יובן נכון. ספר יצירה מתחיל שהעולם נברא בספר, סופר וסיפור. מה הכוונה? ספר, סופר וסיפור. זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים, הנה, יש פה ספר. הספר הזה נכתב על ידי סופר, נכון? יש סופר שהוא כתב את הספר, כשהוא בעצם על ידי הספר הזה הוא רוצה להעביר לנו משהו, סיפור מסוים. סיפור זה בעצם מה מתהווה בתודעה של הקורא, נכון? הסיפור הוא בעצם סובייקטיבי. הסיפור קורה אצלך. התודעה שלך מייצרת את הסיפור. היא מצרפת אותיות עם ידע קודם שיש לך, ומתוכם נוצר הסיפור. בדיוק, זה משהו שנוצר אצלך בתודעה, זה משהו ש... טוב, אני לא יודע, אני רוצה להפשיד את הדברים. אני מקווה שהדברים מובנים. יש פה ככה, יש ספר, סופר וסיפור. כל דבר עכשיו, זה לא רק ספר. כל ספר הוא ספר, סופר וסיפור. אבל גם כל דבר בעולם הוא ספר, סופר וסיפור. אם אנחנו מסתכל על קופת צדקה הזאת, יש לה סופר שהוא כתב את הספר הזה, והספר הזה יוצר אצלך סיפור כשאתה רואה אותו. עכשיו, תתבונן טוב, אתה תראה שבקופת צדקה הזאת יש את החריטות, כל מיני איתורים, פה דווקא זה איתור של ירושלים, או, כל מיני איתורים. האיתורים האלה הם לא נעשו בחוסר מחשבה, הם נעשו מתוך מחשבה, ובדרך כלל גם המון שעות של מחשבה. קח את הבקבוק קולה, כן, בקבוק של, אתה יודע כמה מונח בקבוק קולה הזה? המון 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 מחשבה. הבקבוק הזה הוא בעצם ספר, יש לו סופר ויש לו סיפור, בסדר? כל דבר בעולם, המרחב הזה, בכל הסוד שאנחנו נמצאים בו, הוא ספר. יש לו סופר, שהוא ישב והחליט על, על האורות פה בצד שמיהו אור נפטר, והמנורות האלה שיהיו תלויים, וייתן לך אשליה של גובה ומרחב, ואור ונקי, אווירה של נקי, גם אם הוא בכסף בפועל לא יהיה נקי, נכון? אז כל פעם, זה חוזר לנקודה. ספר, סופר וסיפור. בסדר? יש לך את הספר, המרחב הזה הוא ספר שעוצב, נכתב על ידי סופר, והוא אמור ליצור עצמנו סיפור. עכשיו, הדבר הזה הוא בעצם קופץ בכל המצוות. בכל כל מהלך החיים, כל העולם הוא בעצם ספר. יש לו סופר, סופר הוא מאוד מאוד גדול, המתכנן הגדול, הבורא, שהוא ישב ותכנן וכתב ספר ענק, 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 ספר שכולל בתוכו, למשל, יש תת פרק בו שנקרא מערכת הדם, שהיא גם תת פרק מאוד מעניין, ויש בה המון 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 המון, המון תוכן בתת פרק הזה, ומי שיקרא אפילו רק את התת פרק הזה, גם וואו, יצא מאורו מרוב התפעלות על החוכמה של הסופר, שכתב כזה ספר. עכשיו, יש גם, חוץ מזה, גם מערכת המוח, מערכת העצבים, ומערכות של כלי דם לבנים, ואין סוף, אין סוף, זה ספר ענק. עכשיו, הנקודה, אם אתה רוצה להבין את הסיפור, אתה צריך לקרוא את הספר כמו שצריך. זאת אומרת, לקרוא את הספר זה גם להכיר את הגוף האדם כמו שצריך. זוהר הקדוש, על הפסוק, אם לא תדעי לך היפה בנשים, שאי לך בעקבי עתון, וראי את גדיותייך על משכנות הרועים. אומר שם על הפסוק הזה, אומר הזוהר הקדוש, אתם יודעים מה, נעבור יותר לעניין הזה, אני רציתי לחזור לעניין של שבת, אבל אני רואה שזה דבר שיתפוס לנו. זה בעצם המחשבה שעומדת מאחורי המעשה. זאת אומרת, טוב, ניקח את זה, יאללה, נבטר. אבל החזון איש בתחילת אמונה וביטחון. חזון איש בתחילת אמונה וביטחון, הקטע הראשון כותב, האדם, אשר שעתו, מידת אמונה היא נטייה דקה מעדינות הנפש. האדם, אם הוא בעל נפש, ושעתו שעת השקט, חופשי מרעבון תאווני, כן? זאת אומרת, דבר ראשון הוא צריך, שעתו שעת השקט, מקום שקצת שקט. למה? כי כל הזמן יש המון המון רעש, המון רעש, רעש, בלגן, אדם מרעיש בעצמו כל הזמן, לעצמו, ולכן הבן אדם לא מסוגל לשמוע כלום, הוא לא שם לב לכלום, הוא כל הזמן תרוד, מבולבל, נכון? כשאדם מבולבל הוא לא קולט, יכולים לעבור מולו מלא דברים, אבל הוא מופרע, הוא לא מצליח להתרכב ולראות משהו בבהירות. כמה אנשים עברו פה עכשיו? לא שמתי לב, הייתי מבולבל. אבל כשאדם הוא שעתו שעת השקט, הוא מצליח להגיע לקצת שקט, אז הוא מסוגל לשבת ולהתקל, וכן, הוא רואה, הוא פשוט מבחין במציאות. השקט יכול לתת לבן אדם את האפשרות לראות, לראות בכלל, אם לא, הוא סתם מופרע, הוא סתם מטושטש. חופשי מרעבון תאבנים. חופש מהרעב לתאבות. מה הכוונה? זה לא רק שהוא נמצא עכשיו בתאבות, אלא גם בדרך כלל אדם יש לו רעב לתאבות. הוא רוצה. יש לו את הרצון. אז כשאתה בא ומדבר איתו על משהו שיש בעולם, אתה יודע מה, אפילו על מערכת אדם, אתה שואל אותך, רגע, מה אני ארוויח מזה? רגע, אני ארוויח מזה כסף? אני ארוויח מזה שאני אוכל להרשים מישהו? תנעת, אהבה, כבוד, מה אני מרוויח? אני לא מרוויח מזה כלום, אז מה זה מעניין? כאילו, תן לי משהו שאני יכול להרוויח ממנו משהו. או אפילו מיצר הסקרנות, אבל זה עוד פעם, זה לא באמת מתוך רצון למידה, אלא מתוך רצון שתן לי להשיג. תן לי משהו שאני יכול ללמד הלאה ולעשות ממנו כסף. תן לי משהו, בדרך כלל כשאדם הוא לא נקי, הוא לא חופשי, מרעבון ואבני, אז כל מה שהוא מנסה להשיג זה תן לי את זה. הקריטריונים יהיו שלושה. קל, מהיר וקצר. נכון? כי הוא לא רוצה ארוך. הוא לא רוצה באמת להבין את העניין לעומק. לא זה מה שמעניין אותו כרגע. תן לי, איך אני מרוויח מזה? הכי קל, הכי מהר, הכי קצר. אם אני יכול לקבל את המשכורת על עבודה של 5 דקות, אני צריך להיות טמבל ולעבוד 10 שעות? לא, נכון? אם אני רוצה באמת לעשות את העבודה, אם אני רוצה ללמוד את החוכמה, אם אני רוצה באמת להבין, אז אני אהיה מוכן להתאמץ. אבל אם כל המטרה שלי, כל הלמידה היא רק אמצעי להגיע למשהו אחר, אז אני אנסה לעבור את הלמידה כמה שיותר בקלות, היא גם לא תעניין אותי. תראו לעצמכם, אני חייב עכשיו לעבור מבחן. עכשיו, יש שם הערה למטה. על הערה הזאת לא בוחנים. כמה אנשים קוראים את הערה הזאת? אף אחד. כן, יש אולי כמה אנשים שבאמת מעניין אותם. אבל בדרך כלל, נכון, יש, בדרך כלל, אם זה מה שאני חייב ללמוד לתיאוריה, אז זה מה שאני לבד, מה שלמדת, אז מה זה האפיק שלי. אלא אם כן, אני אבין שזה יכול לעזור לי לעבור את המבחן יותר בקלות. אם ככה, אני כן אעשה את זה. אבל עוד פעם, למה? כי אני ממוקז במטרה, והמטרה היא שם, לא פה. פה אנחנו מדברים עם בן אדם שרוצה באמת אמונה, הוא צריך להיות פה. הלמידה עצמה צריכה להיות המטרה. האדם, בעל נפש, שעתו שהיה תשקט, בלי רעש, הוא לא מטושטש, חופשי מרעבון תאווני, הוא לא נמצא שם, במטרה, בתאווה שהוא רוצה להשיג, אלא הוא בעצם הולך להתבונן על העולם כמו שהוא, כי זה מה שמעניין אותו כרגע. זאת אומרת, כשהוא רואה את העולם, את זה אינו מרהיבה, הוא מרהיב, יפה, ממראה שמיים להום וארץ לעומק. הוא מתבונן בבריאה, הוא רואה את החידה. נדמה העולם בעיניו כחידה סתומה, כמוסה ונפלאה, ודעת פתרונה קלטה נפשו, ונבחר לו לבוא באש ובמים עבורה, כי מה לו ולחיים אם הוא לא מצליח להציג את הפתרון. סליחה משהו שאני לא מצטט ממש מילה במילה מהזיכרון, לא... אבל יש משהו יפהפה, כן, גם הלשון של החזוניסט. זאת אומרת, בסופו של דבר כשבן אדם מצליח לצאת מהרעש, להיפטר מהתאוות, בבעל נפש מסתכל על העולם, הוא פתאום רואה פה חידה לא נורמלית, חידה שהיא בעצם מקיפה אותנו, איך הוא כותב שם, היא מלפפת מוחו וליבו, היא תופסת את הבן אדם מכל הכיוונים, איפה שהוא מסתכל, הוא רואה חידה. הכל פה כל כך מתוכנן. וכן, כשאנחנו מתחילים ללכת בחיים, ודברים לא הולכים לנו, אז כאילו נראה הכל מתוכנן נגדנו. אז מה קורה פה? מתוכנן, לא מתוכנן. מצד אחד רמת תחכום של תכנון מדהים, מדהים, לא נקפה. אתה מדבר על דברים, שמיים לרום בארץ לעומק, כן? מי הדברים הכי קטנים? שהם מתוכננים ומתוחכמים עד הפרט המינימליסטי ביותר, ומצד שני גלקסיות ענק, שאנחנו לא מסוגלים לתפוס בשכל את הגודל שלהם, גם אם, כן, כי כל מערכת השמש זה כמו נקודה אחת קטנה. מה זה? תבין איזה סדר גודל מדובר, זה לא נתפוס בשכל שלנו, זה מספרים לא נתפסים של מיליארדי שנות אור, והכל עובד, הכל, בכל מקום שאתה רק מסתכל, אתה רואה תביעת הדמעות, אתה רואה תכנון, כל המערכת צועקת תכנון, הכל... אז מה זה? מי זה? מי כתב את הספר הזה? מה הוא רוצה? למה הוא כתב את הספר הזה? מה הסיפור שהוא מנסה לספר לנו? לא רק מה הספר, מה הסיפור? מה זה אמור ליצור אצלנו בתודעה כשאנחנו רואים דבר כזה? ודעת פתרונה קלטה נפשו. הוא אומר מי שיש שעת השקט, חופשים על האבון והאבני, הוא יראה את הדבר הזה, הוא ישתגע. הוא לא נבחר לו לבוא באש ובמים בשביל לדעת את הפתרון של החידה. לא שווה לו לחיות אם הוא יודע מה זה החידה הזו. הוא אומר, והשערים מנהלו. זה דבר מדהים. זאת אמונה. לא. יש דרך להתקל את זה. בסופו של דבר, הסופר שכתב את הספר רוצה לספר סיפור. אין סופר שכותב ספר ולא רוצה לספר סיפור. אף אחד לא כותב. אין דבר כזה. גם הסופר שלנו, כן, המתכנן הגדול, כתב את הספר... הוא נתן לנו קודים, כמה שהספר מתוחכם וקשה וענק, ולכאורה אתה נראה שאתה צריך להכיר את קוד, בעיקרון, אם אני רוצה ספר שנכתב על ידי גברת פלונית, כן? אני רוצה להבין את הספר, אני רוצה עוד פעם, אני רוצה לקלוט את הסיפור, אני צריך ללמוד את כל הספר, נכון? אני צריך לקרוא את כל הספר בשביל להתחבר לסיפור. לכאורה זה גם נראה, אתה צריך פשוט להכיר את כל העולם, ואת כל האדם, ואת כל המערכות המורכבות ביותר, זה ספר ענק. זה, נכון, זה כמעט בלתי אפשרי. רק מה? בגדול, אפשר גם להגיע לספר, לכוונת הסופר, ואפשר להבין את הסיפור מתוך פרטים מבחרים. אתה מכיר את זה? אתה מקבל את ספר, אומר לך, תראה, אתה לא חייב לקרוא ספר ענק, זה המון זה, אבל אם אתה רוצה להבין את הסיפור, את הנקודה שהסופר רוצה שתבין, שמה שניצור אצלך בתודעה, פרק 32, החלק השני של פרק 36, זהו, תעבור על זה, תלמד את זה טוב, אתה תגיע לסיפור. עכשיו, זה בעצם מה שהתורה מלמדת אותנו, כן? התורה זה ספר ההוראות עבורנו, איך לקרוא את הספר. האינטראקציה הזאת שנעשית, הדיאלוג שבין התורה, הטקסט שהגיע משמיים, לבין המציאות, שזה מה שיוצר את התורה שבעל פה, עוד פעם, אני הולך פה על דברים קצת עמוקים, אבל זה הדיאלוג הזה שהוא התורה שבעל פה. האינטראקציה שבין התורה למציאות. כל הזמן אתה לוקח את השכל ההגיוני, שהוא עובד בקל וחומר, בהקשים, בהבנות, בסברות, נכון? זה מראה מיגו, כל מיני דברים שהם עובדים עם השכל שלנו, שהוא בעצם שכל מציאותי, שכל הגיוני של העולם הזה. ואנחנו לוקחים את מה שכתוב בתורה, את הטקסט הקדוש, ואנחנו בעצם מנסים להבין, אנחנו מנגישים אותו, כאילו, אנחנו יוצרים איזה ביטוש ביניהם, איזה התנגשות בין שתי הדברים, ומנסים להבין מה באמת הכוונה. ומתוך זה אנחנו מבינים את התורה יותר טוב, ואנחנו מבינים גם את המציאות בצורה הנכונה שלה. זאת אומרת, השילוב שבין שתי הדברים האלה, זה העבודה שלנו כבר בעולם הזה. עבודת האדם זה בעצם לקחת את האלוקים בשמיים שנמצא בתוך הספר הזה, שמתגלה אלינו דרך הספר הזה, אנחנו לא מכירים אותו משום מקום אחר. זאת אומרת, אין לנו, אנחנו לא יודעים כלום על אלוקים. אנחנו יודעים רק מה שהוא כתב בספר, זה מה שאנחנו יודעים עליו. זאת אומרת, אנחנו לוקחים את הספר הזה, מתאימים אותו עם המציאות שאנחנו רואים בעיניים ומבינים בשכל שלנו, ומתוך זה אנחנו מבינים את התורה שבעל פה. שהרגע שאנחנו עושים את העבודה הזאת מתוך התורה, אנחנו מצליחים לקרוא את הספר בצורה הנכונה שלו, ואז כשאתה קורא את הפרקים הנבחרים, אתה מצליח לקלוט את הסיפור. אבל בעצם העבודה שלנו בעולם הזה, כל מה שבאנו לבוא זה בעצם בשביל הסיפור. כל המצוות וכל התורה וכל העבודות והכל הכל הכל זה למטרה מסוימת של שינוי תודעתי מסוים שאמור לקרוא לנו מקריאת הספרים. הספר של העולם, הספר של התורה. והזוהר הקדוש כותב שם, כמו שניסענו מקודם, על הפסוקים לא תדעי לך, הזוהר החדש בשיר השירים, אומר, אם בן אדם בא לעולם, עשה המון המון מעשים טובים, אבל את הסיפור הוא לא גילה, הוא לא קלט את החוכמת העילה, את החוכמה העליונה, הוא אומר, יגיע לשמיים, יגידו, אם לא תדעי לך, אם אתה לא יודע את הדבר הזה, אפילו אם זה היפה בנשים, אפילו אם יש המון מתוך מעשים טובים, צאי לך, לכי מפה, תחזרי לעולם עוד פעם, לא עשית את זה. זאת אומרת, כי המטרה היא להגיע להבנה הזאת, המטרה היא להגיע לסיפור. זה המטרה של כל העבוד, תראו שם בזוהר, באמת דברים חריפים מאוד, הוא חיים ויטל מגיע את זה גם בעצמו, שזה בעצם חוכמת הנסתר, מנסה לתת את הגישה לעניין הזה, כן? לכן הם תמיד מזכירים את העניין הזה. אבל עוד פעם, האדם צריך, והעבודה של האדם בחיים זה להגיע לנקודה הזאת. עכשיו הוא אומר, איך, הזוהר עצמו אומר, איך אדם עושה את זה? על ידי שהוא יתבונן בעצמו, לדעת מי הוא. מה הוא, איך הוא עובד, לא יש הגוף של האדם, איך הוא עובד, מאיפה הוא בא, לאן הוא הולך, מבשרי איך זה אלוקה, כן? אבל זה לא רק זה, זה גם קיבלת רכב. אתה יודע, אתה סוחר בשביל מישהו רכב, באמת רכב טוב, מעולה, הכי טוב שיש, כן? זה רולס רויס, משהו מעולה, אבל אדם חוזר אחרי חצי שעה, אתה אומר, איפה עשית סיגור, כמו מה עשית עם זה? איפה הרחוב הזה, רק נחל בלב, עשיתי סיבוב אחד. אומר, למה, בשביל זה נתתי לך את הרכב, מה, איך נתת? מה זה עזזתי, ונסעתי, רגע, אתה לא יודע שיש יותר מילוך ראשון? אז בשביל מה שילמתי על רולס רויס, הייתי נותן סוברו, אני הרכב הכי פשוט, פשוט של לפני של 1950, גם היה טוב. ומה עשית? בשביל מה קיבלת את הרכב הזה? אדם קיבל כלים. אדם הגיע לעולם, קיבל כלים מדהימים. אתה יודע מה זה הגוף שלך? אתה יודע איזה יכולות יש לך? אתה יודע איזה שכל יש לך? אתה יודע מה אתה יכול להשיג? הדבר הראשון שתובעים מהאדם זה תכיר את עצמך, תכיר את היכולות שלך, תכיר לאן אתה יכול להגיע. תחיה את זה, תבין את זה. ותבין אחר כך גם את השלב השני, מה אתה משמה? איך היא עובדת? מה הגיע לעולם? איך זה יכול להסתירה כזאת שכזה גוף מגושר מצד אחד עם כזאת נשמה אלוקית מצד שני? איך הם מסתדרים ביחד? איך עובדים ביחד הדברים האלה? ודבר שלישי אומר, תסתכל על העולם סביבך, תראה איפה שמו אותך. הכל מדבר, הכל מספר, הכל קורה פה משהו. ואז גם תכיר, אומר לבשר בה, אומר אז אחרי שאתה יודע את זה, אז תכיר מי האדון ששלח אותך, מי הוא התופר, מה הוא רוצה, מה הוא מדבר, מה הוא אומר. זה עוד סלב ש... ואז אחרי שאתה יודע את זה, אתה תגיע לסיפור. אז אתה... עכשיו, את הסיפור הזה, אין אף אחד שיכול ללמד אותך. כי הסיפור קורה בתודעה שלך. זה סובייקטיבי. ולכן מעשה מרכבה, אפשר מקסימום לתת לך רמזים. חכם, הוא מבין מדעתו, נותנים לו רמזים. אבל את ההבנה שלו הוא צריך לעשות לבד. כי זה בסופו של דבר קורה אצלך. עכשיו, וזה בעצם כל הסוד, זה הספר סופר בסיפור. זה הסיפור של העולם, זה מה שקורה פה. טוב, אני נחזור, יש בהמון מה להעריך בזה, זה באמת, זה יסודות גדולים. אבל בנוגע עלינו, זה שבת. שבת זה יום המחשבה. שבת זה היום שבו אנחנו מתחברים לסיפור בעצמו. לא יום של פעולה, לא יום של עשייה, אלא יום של מנוחה, יום של חוסר עשייה, והכל תלוי במחשבה שלנו. יש זה דבר מדהים, כי אתם רואים בשבת, יש למשל את ההלכה של מלאכת מחשבת. מה זה מלאכת מחשבת? הכל תלוי במחשבה. בן אדם, שני אנשים שעשו את אותה פעולה. אותה פעולה במדויק, אחד יהיה חייב קילה, ואחד יהיה פטור. למשל, שני אנשים הולכים, סוחבים עליהם מסע. בסדר? מסע, והולכים ברחוב, יש עקר, איך זה הולך? מי שחייב על העברה של 400 ברשות הרבים, צריך שיהיה עקירה, ברוך בשבת דפי, נכון? עקירה, העברה של 400, ואז זה הנחה. עכשיו, העקירה והנחה לא חייב להיות דווקא עקירה מהקרקע והנחה על גבי הקרקע. גם אם אדם הולך, נעצר, זה נחשב הנחה. אם האדם עוקר את עצמו ומתחיל ללכת, זה נחשב עקירה של החפץ. עכשיו אומרת שם הגמרא, מה הדין, יש הבדל בין הולך לכתף, בין עוצר לכתף, לעוצר לפוש. אם אדם הולך, והוא עוצר בשביל רק להטיב את הישיבה של המסע על הכתף שלו, הוא עוצר בשביל לכתף, אז זה לא נחשב עצירה. כי זה חלק מההליכה. אז זה לא נחשב הנחה והכירה. לעומת זאת, אם הוא עוצר לפוש, עוצר בשביל הנוח, אז נחשב הנחה והכירה חדשה. זאת אומרת, אתה רואה שתי אנשים שעושים את אותה פעולה, שתיהם נעצרים, ואצלו הוא יהיה חייב קילה, והוא לא. כי הכוונה שלו לחטף, והכוונה שלו לחוש, יותר מזה. שני אנשים אומרים ככה ליד הכביש, באים ועוברת נכונים. שתיהם נעצרים. אחד מהם עוצר וחושב, נו, שאריך ויעבור כבר, אני רוצה להמשיך לעבור. אז האדם הזה, מבחינתו זה עוצר לחטף. הוא עוצר בשביל שהוא יכול להמשיך ללכת. לעומת זאת, אדם שאומר, אוח, יופי, אפשר לנוח קצת, עד שהרכב יעבור, אז הוא יהיה יותר לפוש. טוב, זה אני לא בטוח בדוגמה הזאת, אם ככה זה יהיה להלכה גם כך. יכול להיות, טוב, יודעים מה, בתור הצעה. אבל לא, בעיקרון, תלוי מאוד מאוד במחשבה של האדם. מה? השאלה היא, בעיקרון, מחכה לפוש, זה תלוי מה הכוונה שלו. תלוי מה המחשבה של האדם. שבת הוא מאוד מאוד בולט העניין של המחשבה. כי ישרים דרכי השם. וצדיקים ילכו בם, ופושעים ייקשנו בם. אומרת הגמרא בנזיר בפחף ג', מה הכוונה? צדיק בפושע, שזה שצדיק ש, ש, שיושב ולומד תורה ופושע שמחלל שבת, הוא נכשל והוא, זה לא חידוש. מה החידוש, אומרת הגמרא? לדברתו, תרוויו צדיק גמור אלינו, שתיהם צדיקים גמורים. מה ההבדל ביניהם? ששתיהם באו, שתיהם קריבו קורבן פסח, כדין, שחטו כדין, היו מנויים החבורה כדין, לקחו כזית, צלו אותו כדין, והם באים לאכול את הקורבן. כדין, בזמן הנכון. אחד מהם חושב, ברוך השם, הולכים לקיים מצווה של אכילת קורבן פסח. צדיקים ילכו בה. השני חושב, בשר טעים. זה צלוי על האש, משהו חבל על הזמן. האדם הזה, הוא פושעים מקשתו. אני עושה את מור אומרת שלא בדיוק, כי האדם כזה זה לא בדיוק, הוא לא נחשב פושע. כן, זה הכל הוא לא, הוא פשוט נהנה מהאוכל, לא פושע. אבל אדם כזה גורם לשכינה שתסתלק מישראל, אין לו סייעתא דשמיא. יש, המחשבה היא מאוד מאוד קרובה. מאוד קרובה. ושבת זה מאוד בא לידי ביטוי. כי הכל יש לך תלוי ב... דרך אגב, זה גם ההבדל בין מלאכה לעבודה. מלאכה זה מלשון מחשבה. להימלך בדבר, נכון? לחשוב על הדברים. עבודה זה מלשון לעשות את הפעולה. עבד. מלאכה מלשון מלך, עבודה מלשון עבד. כן, מלאכה מלשון מלך, עבודה מלשון עבד. יש גם הבדל, אתה רואה, כשאומרים, למשל, המלך בנה פה את החומות, אתה הולך לסיור בירושלים עתיקה, המלך מוחמד בנה פה את החומות בירושלים. המלך מוחמד בנה, מה, הוא המתיד והאבנים? לא, הוא תכנן את זה, חשב את זה, נתן את ההוראה הזאת, ואז באו עוד כמה מוחמדים ובנו את החומה, נכון? איך הדברים עובדים? ואומרת, כשעבד עובד, הוא לא תכנן, הוא לא בנה, הוא לא יודע מה הוא עושה. אמרו לו, קח בלוק הזה, שים פה, זה מה שהוא עושה. זה הבדל בין עבודה למלאכה. בשבת נאסרה כל מלאכה. שזה אומר, מלאכה שיש במחשבה. מלך. יש בה את המחשבה במלאכה. דרך אגב, ראיתי שהרב נבנטל מסביר, לפי היסוד הזה, את מה שאנחנו רואים ב... בסוף פרשת המשכן, איזה פרק זה? שנייה. אומר שכתוב, התורה חוזרת פעמיים, שעם ישראל עשו את כל המלאכה, והם עשו את כל העבודה. לא, לא עולה לי פה כולי, נרחה את הדיין. זה עבודה למלאכה. טוב, טוב, לא מוצא את זה כרגע. אבל טוב, יש בה פסוקים, כשהתורה אומרת, התורה אומרת שהם עשו את המלאכה והם עשו את העבודה. למה? כי יש פה שתי חלקים. יש פה את החלק של המלאכה, שזה מה שנעשה עם המחשבה, ויש את החלק של העבודה, שזה העבודה הפשוטה שנעשית בשטח. אבל שבת זה היום של המחשבה. שבת זה היום שבו אנחנו מתחברים לעולם המחשבה, ועולם המחשבה הוא מחוץ בכלל המערכת הפיזית, ולכן גם אין שם מושג של זמן. ולכן גם אנחנו מתחברים למושג של תשובה. כי תשובה היא בעצם לחזור אחורה מסע בזמן. אנחנו חוזרים אחורה בזמן ומתקנים דבר שכבר נעשה. למה? כי בעצם שבת. שבת היא מעל הזמן. שבת היא משהו אחר לגמרי. היא מעין עולם הבא. כי זה מתחבר למחשבה שהיא בעצם לא דבר פיזי, אלא מעל הפיזי. היא לא חלק מהמטה, היא לא חלק מהמערכת הזאת. טוב, יש בזה עוד עריכות גדולה, אולי בהזדמנות. שנזכה בקרוב ליום שכולו שבת. רבי חנניה בן עקשיא אומר, תורה שיש בו חזקת ישראל, לפיכך ריבונו של עולם, מצווה שנאמר, אני רופא שנה, תפילה, כפי שירו ויאדיר.